ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף נון ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו מתחיל מהמשנה בתחילת דף נון ה'. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו משמעות המילים דגן, תבוע, כמובן בגדר מי שנדר. המשנה, הנדר מן הדגן. אסור בפול המצרי יבש, דברי רבי מאיר. רק נזכיר לעצמנו שבדף הקודם דיברנו על נדר מן הירק, שם ראינו שמותר בפול המצרי יבש, כי כפי שראינו מקודם בדף הקודם ברש"י, פול מצרי יבש אינו נחשב מן ירק, אלא נחשב, כפי שאנחנו רואים לפי רבי מאיר, זה נחשב מן דגן. אבל יש דעה חולקת. אנחנו נסתכל גם כעת בראש מתניתין, אסור בפול המצרי יבש, דגן, כל מיני דמידגן משמע, שעושים ממנו קרי, זה שאחרי שקוצרים אותם יוצרים מהם ערימה, זה הקרי, ערימה של אותו דבר. והנודר מן הדגן אסור בכל מיני קטניות שעושים מהם קרי. אנחנו חוזרים למשנה, והחכמים אומרים, וגם מי שנדר מן הדגן אינו אסור אלא בחמשת המינים: חיטה, שורה, שיבולת, שועל, קוסמת ושיפון. ממשיך המשנה, רבי מאיר אומר, הנדר מן התבועה אינו אסור אלא מחמשת המינים, אבל הנדר מן הדגן אסור בכל, ומותר בפירות האילן ובירק. אנחנו רואים שלגבי תבועה אין מחלוקת, לפחות במשנה. מה שמעניין במשנה, שבסיפה הוא, רבי מאיר, חוזר, אומר על מה שנאמר מקודם, שהוא מי שנודר מן הדגן אסור בכל. אבל ברישה, בתחילת המשנה, נאמר שהוא אסור, הוא אומר אסור בכל. אז התפארת ישראל, אחד ממפרשי המשניות, מתייחס לזה שברישה מוזכר פול וכאן מוזכר בכל. אז הוא אומר שברישה פול הוא לאו דווקא פול, אלא יש בזה חידוש, למרות, ואנחנו רמזנו זה מוקדם יותר, למרות שבקשר בעניין מי שנדר מן הירק זה כולל פול לך, אבל כשמדבר בנדר מן הדגן זה כולל רק היבש. אבל החידוש פול, עוד פעם, זה בעניין פול המצרי יבש, אבל זה לא דווקא, אלא כמו שנאמר בספר, נדר מן הדגן הוא אסור בכל. שואלת הגמרא, למימרא דדגן כל דמידגן משמע, שעושה ממנו קרי? השאלה הזאת מכוונת למה שרבי מאיר אמר, שהנדר מן הדגן אסור בכל. אז זה אומר שהמילה דגן משמע כל דמידגן, כל דבר שעושים ממנו קרי. מטיב רב יוסף, על זה אנחנו שואלים מפסוק בדברי הימים: וכפרוץ הדבר הרבו בני ישראל ראשית דגן תירוש ויצהר, וכל תבואת שדה ומעשר הכל לרוב. בלי להיכנס לרקע לעומק, רק נזכיר שמדובר פה בתקופה שהיה אצל בני ישראל חלישות, הם היו חלשים בנושא של הפרשות תרומות ומעשרות, והמלך חזקיהו התערב וחיזק אותם, והם התחזקו והפרישו את ההפרשות הדרושות מדגן, תירוש ויצר וכל תבואת השדה וכו'. ואי אמרת דגן כל דמדגן משמע מהי כפרוץ הדבר הרבו. אני חוזר עוד פעם, אם נאמר שדגן, כמו שרבי מאיר רצה לומר, דגן משמע כל דמדגן, התורה עצמה כבר כותבת, לפני שמגיעים לסיפור עם חזקיהו המלך בספר דברי הימים, לפני כן, בתורה עצמה כתוב, מאסר דגנך, תירוש רבי צריך, מאסר דגנך. אז מה זה כפרוץ הדבר הרבו? מה יש להוסיף? כפי שאמרתי מקודם, מדובר פה בתקופה שהיו חלשים והתחזקו, והוסיפו על מה שהתורה עצמה מצפה. אבל אם אתה אומר שהמילה דגן שכבר מופיע בתורה זה כבר כולל כל דמדגן, מה יש עוד להוסיף? מה זה כפרוץ הדבר הרבו? מה היה להם להרבות? נלמד כעת רש"י בדיבור המתחיל וכפרוץ הדבר, כלומר קיבלו עליהם תקנתה של חזקיהו לעשר הכל, כלומר מעבר לציווי התורה, כי דכתיב הרבו בני ישראל וכו'. אי עמוד בשלמה דדגן לא משמע אלא מחמשת המינים, היינו דעת הקרא למימר הרבו בני ישראל, ואפילו דבר שלא נתחייב במעשה מן התורה כגון שער מיני דמדגני, היו מעשרים כדי להחזיק בתקנה, אז הכל מסתדר. אלא אי עמוד דגן כל מיני דמדגן משמע, זה כבר כולל כל כך הרבה, מהי וכפרוץ הדבר הרבו, כלומר מה הוסיפו על מה שכתוב בתורה, כפי שאמרנו מקודם שהמילה דגן כבר כתוב בתורה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר אביי לעטויי פירות האילן וירק, שלמרות שדגן כמו שרבי מאיר אמר כולל כל כך הרבה, עדיין יש מה להוסיף שגם לפי רבי מאיר לא נכלל בהגדרת דגן, כפי שראינו בסוף המשנה שלנו שגם אם הוא נדר מן הדגן הוא מותר בפירות האילן וירק, וזה מה שהם בזמן חזקיהו הוסיפו, שלמרות שהתורה כבר כותבת דגן חב, זה באמת כולל כל דמדגן, כל מה שעושים ממנו קרי, אז מה היה להם בזמן חזקיהו להוסיף? דברים שאין עושים ממנו קרי, פירות האילן וירק, שגם מהם הפרישו תרומות ומעשרות. נכון, היום אנחנו רגילים לזה שהפרשת תרומות ומעשרות הוא גם מפירות האילן וירק, אבל בזמן חזקיהו זה היה חידוש. רבי מאיר אומר הנודר מן התבואה וכו'. אמר רבי יוחנן, הכל מודים בנודר מן התבואה שאין אסור אלא מחמשת המינים. כך אנחנו הזכרנו בזמן שלמדנו את המשנה, שזה לא שנוי במחלוקת. תניא נמי הכי ושווין, כאילו הסכמה, בנודר מן התבואה שאין אסור אלא מחמשת המינים. פשיטה, מה אני צריך פה דברי רבי יוחנן והברייתא ללמד דבר שלכאורה מובן מאליו? אז מהו דתימה בלי שאומרים כך שנודם לתבואה הוא אסור רק מחמשת המינים? הייתי יכול לחשוב משהו אחרת. מה הייתי חושב? תבואה כל מילי משמע, שהמילה תבואה פירושו kol davar. Kamashmalan, delo mashma kol mili. עכשיו אנחנו נרצה להבין מה כאן ההווה מינה, מה זה שתבועה היה כולל כל מילי. ברן, מהו דתימה, תבועה כל מילי משמע, מתרגמינן התרגום של תבועה ארללתה. וארללתה משמע כל מילי, כדאמינן לכמן. אנחנו נוסיף הבנה בדבר הזה על פי המשך הגמרא. אבל לבינתיים זה היה ההווה מינה, שתבועה כולל הרבה יותר. אז בא רבי יוחנן והברייתא ואומרים שמי שנודה מן התבועה אינו עשו אלא מחמשת המינים. ממשיך הגמרא, מטיב רב יוסף וחפוץ הדבר, אותו פסוק שהזכרנו מקודם מדברי הימים בזמן חזקיהו המלך, וחפוץ הדבר הרבו בני ישראל, בהמשך כתוב וכל תבועת השדה לרוב. רש"י, ותבועת השדה לרוב על מה? דתבועה משמע כל מילי, דה דכתיב ותבועת השדה לאו מחמשת מינים כמר ועיקו תבועה. כלומר, כפי שאמרנו והסברנו מקודם, שיש הפרשות שהתורה מחייבת, ויש הפרשות, תרומות ומסות, שהוסיפו בזמן חזקיהו. אז מה בין ובין הוסיפו בזמן חזקיהו? וכל תבועת השדה. אז מה אנחנו רואים פה? זה לא מוגבל לחמשת המינים. החיוב שלך, ההפרשה מחמשת המינים, זה כבר מן התורה. מה זה וכל תבועת השדה, אם לא כמו שהעלינו מקודם כהווה מינה, שתבועה כולל הרבה יותר? הגמרא עונה, אמר רבה, תבועת שדה לחוד. בפסוק, בזמן חזקיהו כתוב תבועת שדה. זה לא תבועה. כלומר, המילה תבועה, כמו שהתורה כותבת, כמו שהתורה מחייבת הפרשה מתבועה, זה חמשת המינים. אבל הביטוי תבועת השדה באמת כולל הרבה יותר. כאן אנחנו מתחילים קטע שסימנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר כמעשה ארוך, והמעשה בעצם ממשיך עד שורה ראשונה בעמוד ב'. הנושא, כתבנו בשוליים משמעות המילה עללתה, נגענו בזה מקודם והנה הגמרא תתמקד בזה. בר מור שמואל, פקיד, הוא ציווה בצוואה שלו לפני מותו, דליתנון תליסה אלפי זוזי לרבה מן עללתה דנער פניה. הוא רוצה לתת בצוואה שלו 13,000 זוזי. מה מקור הכסף הזה או התשלום הזה? מן עללתה דנער פניה. נער פניה מקום, אנחנו רוצים לדעת מה היה כוונת בר מור שמואל. שלחה רבה, ואנחנו פה מבליטים בצורת בית בשני כיוונים, מעקב, כך אנחנו כותבים בשוליים, סימון המיועד להראות דקיים בשורות האלו מסע ומתן. אז שלחה רבה לקמי דרב יוסף, עללתה היכי מיכי. ורש"י מסביר פה ממה אגבה אותו ממון. אמר רב יוסף, מתניתין היא. התשובה לכך הוא מהמקור התנאי הבא, ושבין בנודר מן התבועה נכון, היה מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים בעניין נודר מן הדגן, אבל בעניין נודר מן התבואה, שאין עשו אלא מחמשת המינים. וכאן צריכים להוסיף, התרגום של תבואה זה עללתה. אז מה רב יוסף אומר? שתוכל לגבות אך ורק מחמשת המינים שהשאיר בר מר שמואל. ברן אינו עשו אלא בחמשת המינים, והבי סביר עלי לרב יוסף דכיוון דעללת תרגום תבואה הוא חמשת המינים ולחוד משמע. נחזור על דברי רב יוסף. אמר רב יוסף, הוא ענה לרבה שמה זה עללת? חמשת המינים, כי עללת הוא התרגום של תבואה, ותבואה אמרנו שלכל הדעות הוא רק חמשת המינים. אמר לי אביי, מי דמי, תבואה לא משמע אלא מחמשת המינים. עללת כל מילי משמע. לפי אביי יש להפריד בין המילה תבואה והתרגום שלו. כלומר, אם אדם אומר עללת באופן ישיר, ככה, כאילו, מנותק, ללא קשר לתרגום, אלא כך הוא מדבר, זה כולל הרבה יותר מחמשת המינים. ברש"י, רש"י כותב, עללת, משמע כל מילי שעולה ומשבח. ואפילו משאר פירות שמשבחים, ציווה להגבות מהם. אותו בר מר שמואל ציווה שרבה יגבה את הסכום הזה גם מפירות האילן. אנחנו נסתכל גם ברן, עללת כל מילי משמע, עללת לשון ביאה והכנסה ושבח. ממשיך הגמרא, אדרוהו לקמי דרבה. התשובה ש, או ההסבר ששמענו כעת מאביי, החזירו אותו לרבה, אמר, רבה אומר, הא לא כמבעלי דעללת כל מילי משמע. הדה הוא דבעלי, מה שאני כן רציתי לדעת. כלומר, עוד פעם, עללת זה לא נקודת שאלה, אין לי ספק שעללת כולל באמת הרבה הרבה מעבר מחמשת המינים. אגב, תשימו לב בגמרות המסומנות, השורות האלו הם דברי רבה, הוא כולל ארבע שורות בגמרה. אז רבה אומר, מה שהבהלתם שעללת כולל מעבר לחמשת המינים, זה היה פשוט לי. מה שכן רציתי לברר או לדעת, שכר בתים ושכר ספינות, מהי? אם לאותו, למשל, דיברנו פה על בר מר שמואל, היו לו בתים וספינות שהוא הזכיר לאחרים, וזה הביא הכנסות. הכנסות מהשכירות. האם אני יכול לגבות מהם? מי אמרינן כיוון דה פחתן לאו עלת היא? או דילמה כיוון דה לא ידיע פחתיו, עללת היא. אנחנו נסביר את הדברים האלו. מה זה כיוון דפחתו, משום פחת בראש, בדיבור המתחיל שכר. הראש כותב, שכר בתים ושכר בהמות, כיוון דפחתי שלפעמים נזכרים בזול. נסתכל בתוספות, הלא מבעלי, דכל פירות איקוואל אלתא, כל דבר אוכלין מקרי אלתא, וכן שאר נכסים, דאלתא מידי דהו בעין משמע. כי כמבעלי לרבה, שכר בתים ושכר ספינות, מי אמינן? כיוון דבתים וספינות פוחתים, יש פחת בהם, פוחתים בכל יום ומשתנים, לאו בכלל עללת. דעללת משמע מילי דמשבח ולא מילי דפוחת. אז אנחנו רואים הבדל בין הפירושים, בין התוספות והראש. הראש אמר פחת זה שייך לכסף, להכנסה, שלפעמים הוא בזול, ולפי התוספות פחתיו זה על המקור, מקור ההכנסה, הבתים והספינות. אנחנו חוזרים לגמרא, לדברי רבה. הוא התלבט, נאמר שאני יכול לגבות מעללתא, האם זה כולל גם שכר בתים ושכר ספינות, או דילמה הצד השני של השאלה, כיוון דלא ידיע פחתיו. מה הכוונה? אז שוב פעם לראש, כיוון דלא ידיע פחתיו, אין ניכר בהם פחיתות השכר. מאחר שכך, עללת היא, זה בכל זאת כן נכלל בהגדרה של עללת. אני משער שלפי התוספות, בואו נתקן את עצמי, התוספות אומר באופן מפורש, שתי שורות מסוף הפירוש של התוספות, או דלמה, כיוון דלא ידיע פחתיו, פירוש שפוחתין מעט מעט, ולזמן מרובה. הוה ליה מידי דמשבח, ואיקרי שפיר עללת. חזרה לגמרא. אז שמענו כעת התלבטות של רבה, אמרוה רבנן קמי דרב יוסף. מה נאמר לרב יוסף? שעללת כל מילי משמע. זה בכלל לא מה שענה מקודם רב יוסף לרבה. אז בסדר, אז סיפרו לרב יוסף כל ההשתלשלות פה, ושהפשוט לרבה שעללת מרבה משמע הרבה יותר ממה שרב יוסף ענה. אמר רב יוסף, הגיב, וכי מאחר דלא צריך לן, אמי שלח לן. מאחר שאיך נגדיר את זה או נאמר בלשוננו, אתם לא צריכים אותי, אז למה אתם שולחים אליי? למה אתם שואלים אותי? הרי אתם, יש לכם כבר מסקנות משלכם, לא צריכים אותי. זה מראה שרב יוסף נעלב. ממשיך הגמרא. איקפיד רב יוסף. הוא הראה קפידה על מה שקרה פה. שמע רבה ועתה לקמי במלא יומא דכיפור. רבה שמע מזה שרב יוסף נעלב, והוא רצה לבקש סליחה, והגיע אליו לביתו של רב יוסף ערב יום כיפור. אשכחי לשמד אבי כמזיג כמי כסד החמורה, שהשמש של רב יוסף היה בדרך להכין לו כוס יין. נציין שרב יוסף היה סגי נהור, היה עיוור, והכנת כוס יין, הכוונה, יש יין שמכינים אותו ישירות מהענבים, והוא מאוד מרוכז, ובוודאי בזמן הגמרא היו מוסיפים כמות מסוימת של מים. המקובל היה לכל חלק יין שני חלקים מים, אז לכל כוס יין מרוכז היו מוסיפים עוד שתי כוסות מים. נציין שעוד מעט נראה את זה בגמרא, רבה היה מדליל את היין עוד יותר. במקום שני כוסות לכוס יין, הוא היה מוסיף שלוש כוסות מים לכוס יין. ומי שהיה תואם את היין שהכין רבה, הכין כוונה מזג לשתייה, היו מרגישים את ההבדל, היה יותר מדולל. עכשיו, רבה הוא עומד ב... פתח ביתו של רב יוסף ערב יום כיפור, והוא רואה שהם מכינים לרב יוסף כוס יין לשתות. אמר לי, רבה אומר לשמש, הב לי דאמזיג לענה, תן לי להכין לו, לעבור רב יוסף את היין. יאיב לי, וכמזיג איהו כסד החמרה. אז נתנו לרבה להכין את הכוס יין, והוא הכין את היין. כי כשתי, כשרב יוסף שתה מזה, ואני חוזר ואומר, רב יוסף היה סגי נהור, אמר, רב יוסף הביע את דעתו, אמר, הדין מזגה דמי למזגה דרבה, דרבה ברד רב יוסף בר חמה. זה רבה שלנו, רבה המפורסם, רבה ברד רב יוסף בר חמה. אז רב יוסף טעם את היין שהכין רבה, והוא הכיר, זה מהחלתו של רבה. וכפי שאמרנו, היה מורגש את ההבדל. בפירוש הראש, שתי שורות מהסוף, אומר דמי, אי מזגה וכו', שהיה רגיל ליתן הרבה מים ביין, כדאית, בתחילת פרק המוציא יין, בשבת, מסכת שבת, אמר רבה, כל חמר דלא דרי על חד, צלטה, מיה לאו חמר, כל יין שאינו נשאר בטעם טוב, אינו נשאר בטעם יין, אחרי שאתה מוסיף שלושה חלקי מים לחלק אחד יין, אם הוא כבר לא מרגישים את היין, זה כבר אינו, אותו יין המקורי אינו נחשב יין, הוא חלש מדי. אז רב יוסף הכיר שכאן עומד, או הוא הכיר שהיין שהכינו לו הוא דומה להכנתו של רבה. אמר לי השליח, אמר זה שהגיש לו את היין, אמר הוא ניהו, תן, זה הוא. אמר לי, אז רב יוסף פונה לרבה. הוא ורב יוסף אומר לו, לא תטיב הכרך, אל תשב, עד דאמרת לי, פירוש דהדין מילתא. מי דכתיב, אל תשב עד שתפרש לי את הפסוק הבא. דכתיב וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. הפסוק הזה מופיע בקשר למסעות עם ישראל במדבר, היו עוברים ממקום למקום, וכאן הפסוק מפרט את שמות המקומות האלו. אבל רב יוסף רוצה לשמוע מרבה פירוש מעמיק יותר בשמות האלו, מה יש מאחורי השמות האלו. אני רוצה גם ללמוד יחד איתכם את דברי הר"ן בסוף הפירוש בעמוד הזה, מהי דכתיב וממדבר מתנה, נתכוון רב יוסף להזהיר רבה שיהיה שפל רוח ביותר. איך שאנחנו אומרים, קצת צניעות או קצת ענווה. זה אנחנו נראה שרבה קלט את העניין, והנה הוא מסביר. אמר לי, ויש כאן שימוש בצורה חדשה, אנחנו קוראים לו צורת הרגש, ובשוליים, תחת הכותרת הנושא סלש מבנה, אתם רואים, כתבנו שלבים בדרשה בנושא מידת הענווה. אמר לי, בגמרא, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה. מה זה שהוא מופקר לכל? אז התוספות אומר שיהיה מופקר לכל, שיהיה מלמד תורה לכל, וגם הראש אומר אותו דבר, ללמוד תורתו לכל. אז כשאדם הוא כזה, אומר רבה ניתנה לו במתנה, התורה ניתנה לו במתנה, שאמר וממדבר, הנה הוא עושה את עצמו מופקר לכל, כמו שמדבר הוא לא מקום שבחזקת אף אחד, הוא מופקר לכל, אז התורה ניתנה לו במתנה. זה מה שעומד מאחורי השמות האלו בתורה, וממדבר מתנה, כיוון שניתנה לו במתנה נחלו, כן, זה ההמשך הפסוק, כתוב הוא ממתנה נחליאל. אז מי שניתנה לו התורה במתנה, הוא נחל, הוא יורש את חלק ממעל, שנאמר הוא ממתנה נחליאל. אני רוצה לצטט הגמרא שלמדנו בדף למד ח' עמוד א', שלוש שורות מסוף העמוד. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה. אז אנחנו רואים שהמתנה שעליו מדובר זה היכולת לזכור את הנלמד, שנאמר ויתן לשון מתנה, ויתן למשה כחלותו לדבר איתו. אז אנחנו כאן שמוזכר שהתורה ניתנה לו במתנה, הוא בקשר לכוח הזיכרון, שיזכור כל מה שהוא למד. הגמרא ממשיכה, וכיוון שניתנה לו במתנה נחלו, אנחנו קראנו את זה מקודם, השורה הבאה, וכיוון שנחלו כן עולה לגדולה, שנאמר ומנח ליאל במות, במות מקום גבוה. ואם יגביע עצמו, אם אדם מתגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר ומבמות הגי, המשך אותם מסעות. הגי הוא מקום נמוך, ולא עוד, אלא שאני גורס לפי מה שמובא פה מתחת לגמרא גרסה אחרת, ששוקפין אותו בקרקע. מה זה ששוקפין אותו בקרקע? התוספות כותב לשון איסקופה הנדרסת. אז השוקפין, הכוונה דבר שמנמיכים אותו, דורסים עליו. אז זה מה שקורה אצל מי שמתגאה, שנאמר ונשקפה שוקפים, רואים את השורש פה, ונשקפה על פני הישימון, שוב פעם פסוק באותו אותו הקשר, אותו מקום. ואם חוזר בו הקדוש ברוך הוא מגביאו. אנחנו רק נציין שאתם רואים בגמרות המסומנות צורת הרגש מקווקף ומשונה, וההסבר לכך הוא נמצא ברן בראש עמוד ב'. הרן כותב על פי המשך הגמרא, אף אגב דלא כתיב גבי אי קרא מנחניר במות דהאיו בתורה והי בנביאים, אפילו אחי כיוון דכתיב הקדוש ברוך הוא משפילו כגאי, מה הייתי ראיה שמשפיל עצמו סופו לעלות, כי דכתיב כל גיא ינשא. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אם אדם אחרי שהונמח על ידי הקדוש ברוך הוא, ואם חוזר בו הקדוש ברוך הוא מגביאו. ואנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', שנאמר כל גיא, והמילה גיא הוזכר מקודם, ומבמות הגיא. אז כל גיא ינשא, כפי שאמרנו מקודם, למדנו ברן, שהקדוש ברוך הוא יגביע אותו בחזרה, כי הוא חזר מגאוותו. ואני רק חוזר מה שאמרנו, שהפסוק, אמנם הפסוק הזה נמצא בנביאים, בישעיה, אבל הוא רלוונטי בכל זאת, וזה מה שראינו ברן מקודם. לפני שנתקדם בגמרא, חשוב לנו לזכור את הקצוות. הרי רבה העלה שאלה מקודם, אחרי שנאמר שהוא זכאי לגבות עללתה, האם זה כולל שכירות בתים וספינות, לא שמענו בגמרא תשובה. והרן בשורה רביעית מלמעלה, ולעניין הלכה בעיין, הבעיה, שאלה דרבה לא הפשיטה, לא קיבל תשובה. הלכך לא גבי, אותו צוואה שזיקה את רבה בגבייה, לא גובה משכר בתים ושכר ספינות. תיעד בעל השטר לתכנה, רבה הוא נחשב בעל השטר כי הוא זכה בצוואה הזאת, אבל ידוע לתחתונה, אבל לגבי נדרים נקטינן לחומרה, וכולן בכלל, אם אדם נדר מן העללתה למשל, הוא לא יכול להנות משכר הבתים והספינות. הגמרא, תניא, הנודר מן הדגן אסור אף בפול המצרי יבש ומותר בלח. נראה לי שעל פי מה שהסברנו בעבר, שפול הלח לא עושים ממנו קרי, לכן דגן, כפי שהסברנו קודם מדגן, זה לא יכלול הלח. ומותר באורז, שוב פעם אנחנו מדברים על מי שנדר מן הדגן, יהיה מותר באורז, והראש מסביר שכי לא עושים מאורז קרי. בחילקה, בטרנקיס ובטיסני, אנחנו נסתכל בראש. בחילקה, בטרנקיס ובטיסני, חילקה, חיטה שנחלקת לשניים, טרנקיס לשלושה, טיסני לארבעה. ואף הפי שקודם שנחלקו היה אסור בחיטים, חיטים זה דוגמה קלאסית של דבר שעושים ממנו קרי, ראתה שנחלקו לתנהו בכלל דגן, ולא אסר עצמו אלו במה שנקראת חיטה מיירי. לא, שהוא נדר מן הדגן, הוא אסר את עצמו במה שנקראת חיטה. והנה, בזה שחילקו את הגרעינים לשניים, לשלוש, רואים שיש כאן שינוי שם. הנה, מי, הדגם המותר שנחלקו קודם נדרור. ויצאו כבר מכלל דגן. אם הוא קודם חילק את הגרעינים, כמו שאמרנו מקודם, ואחר כך נדר, אז הם מותרים. לפי הפירוש הזה יוצא שאם הוא קודם נדר ונעשה החיטה ואחר כך חילק אותם, זה שהוא חילק אותם אחר כך לא מועיל להתיר אותם. אז יש כאן נפקמינה בין הפירושים האלו. אנחנו חוזרים לגמרא. הנודר מן פירות השנה אסור בכל פירות השנה, מותר בגדיים ובצלעים ובחלב ובביצים ובגוזלות. ואם אמר גידולי שנה עליי, אסור בכולן. הנודר מן פירות הארץ אסור בכל פירות הארץ, מותר בכנעין ופטריות. ואם אמר גידולי קרקע עליי, אסור בכולן. אנחנו כעת גולשים לסוגיה שמופיע גם במסכת ברכות. בברכות, כמובן, הדגש הוא על איזו ברכה מברכים על קמים ופטריות, וכאן העסק שלנו זה עם משמעות הנדר, משמעות המילים, פירות הארץ. כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, האומר, גידולי קרקע עליי, מהו בקמים ופטריות? ממשיך הגמרא, מעלה סתירה ממקור תנאי ורמיני על דבר שאין גידולו מן הארץ. תשימו לב על הסימונים שלנו, על הקבקובים, הם מדגישים את העיקר. אז מי שרוצה לאכול, ולגבי הברכה על דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל נהיה בדברו, ותניה על המלח ועל זמית ועל כמעין ופטריות, אומר שהכל נהיה בדברו. בואו נחזור על מה שראינו דרך הסימונים. במקור הקודם קבקבנו גידולי קרקע, וזה כולל כמעין ופטריות. כאן מה קבקבנו? שאין גידולו מן הארץ. ומה זה? כמעין ופטריות. סתירה. מקודם אמרנו גידולי קרקע כולל כמעין ופטריות, ופה כמעין ופטריות אינם גידולי קרקע. תשובה, אמר אביי, מירווה רבו מערעה, מינק מאווירה ינקי, ולא מערעה. אז מה זה מירווה רבו? גדלים, הם גדלים מן הקרקע, זה נכון. אבל לגבי הברכה, הם לא יונקים מהאדמה, אלא מן האוויר, ולכן ברכתן שהכל. שואלת הגמרא, והקטני, הדבר שאין גידולו מן הארץ. תשימו לב שוב פעם על הקפקובים שלנו. שורה מקודם, מלווה רב ומערה. מה? כמנו פטריות. כאן, כמנו פטריות, אין גידולו מן הארץ. אמנם זה בארמית וזה בעברית, אבל זה אותו דבר. לפי אביי, כמנו פטריות, מלווה רב ומערה, כמובן, גדלים מן הארץ, וכאן כתוב שאין גידולו מן הארץ. זה מקור תנאי, אז איך אביי אומר מה שהוא אמר? תני, על דבר שאין יונק מן הארץ. וזה מחזיר אותנו שוב פעם לעניין הברכה. לדבר שאין יונק מן הארץ, זה לא יגיד בורי פרי אדמה, אלא יגיד שהכל נהיה בדברו. אבל לגבי הנדר, הקמיין ופטריות הם מיר ורבו מערה, הם גדלים מן הארץ, אבל שוב פעם, אני חוזר עוד פעם, לא יונקים מן הארץ. נסתכל ביחד בתוספות, מיר ורבו מערה. יש לנו כוכבית, אפשר למצוא אותו מהר. מה זה מיר ורבו מערה? כמיין ופטריות. ודאי מערה רבו. הם צומחים פיזית, אפשר כל אחד לראות את זה, שצומחים מן האדמה. ושפיר מיקור, לגבי הנדר, זה נכון להגדיר אותם גידולי קרקע, אבל היניקה שלהם אינה אלא מאוויר קרקע, ולא מברכים בורי פרי האדמה. עכשיו הגענו למשנה חדשה, בשוליים כתב נתחת הכותרת נושא, הנודר מן הכסות. אומר המשנה, הנודר מן הכסות מותר בסק ובירייה ובחמילה. סק, אני חושב שכולם יודעים מה זה סק, הוא בעצם פריט, אני רוצה להגיד בגד, אבל כאן בנדרים אנחנו צריכים להיזהר בבחירת מילים. בכל אופן, כסות לא כולל סק. סק הוא, אפשר לראות את זה במקורות אחרים, שהוא נעשה מסערות עיזים. יריעה, גם היום משתמשים במילה הזאת, חתיכת בד, והוא לא כסות. נכון, אפשר להתכסות בו, אבל לא נקרא כסות. חמילה, רש"י אומר, כעין יריעה. ממשיך המשנה. אמר קונם, צמר עולה עלי. מותר להתכסות בגזי צמר. גזי צמר, שערות של צמר, זה לא היה הכוונה של הנודר, הוא התכוון לבגדי. אמר הוא, שוב פעם, מה הוא אמר? הוא אומר, צמר עולה עליי. הכוונה שלו זה לאסור בגדי צמר. נכון, שערות צמר זה גם צמר, וגם זה עולה עליו, אבל זה לא היה הכוונה בנדר שלו. פשטן עולה עליי. מותר להתכסות בעניצי פשטן. אלו הם הסיבים שנוצרים עם הקני פשטן, אבל זה כבר שלב מוקדם, זה לא בגד. אז מי שנדר פשטן עולה עליי, יכול להתכסות בעניצי פשטן. רבי יהודה אומר, הכל לפי הנודר. הגמרא מביא ברייתא שיסביר את הרעיון הזה. גם המשנה אומרת, אבל בקיצור, טעון והזיע, הוא נסע, הוא סחב, או צמר, או פשטן, טעון והזיע, והיה רחוק קשה. אמר, ואותו אדם, איך הוא הגיע ואיך הוא מתייחס למצבו, קונם צמר ופשטים עולה עליי. מותר להתכסות, ואסור להפשיל לאחוריו. אז הבן אדם הזה שהיה סחב אותם היה רחוק קשה, למה הוא התכוון? הוא התכוון לאסור סחיבה, נסיעה של מסע מהחומרים האלה, אבל הוא לא התכוון להתלבש בצמר ופשטים. אז לכן מותר להתכסות. תניא, הנודר מן הכסות, מותר בשק ובירייה ובחמילה, ואסור בפונדה ובפיסקיה ובסקולטיה ובקדבליה ופנפליה ופליניה ומכנסיים וכובע. אז יש לנו פה אדם שנדר מן הכסות, כמו שראינו גם במשנה. הברייתא מפרטת דברים שאינם כלולים בנדר שלו, חלק מהדברים ראינו גם לעיל במשנה, ומה שאסור כתוב פה בפונדה פיסקיה, הפונדה הוא אזור חלול שחוגרים בו. אנחנו נסתכל בראש, פונדה ופיסקיה וכל אלו, וכן כל אלו מיני מלבושים הם. יש שם של אור ויש שם של בגד. ראינו בברייתא בכתבליה, רשי מביא שזה מלבוש של אור קשה שלובש על האסקוטיה. בהמשך רשי מביא על אנפליה, זה של אור, ויש, הוא מביא לשון לועזי, פליניה זה סינר, ושואל את הגמרא כעת מהי אסקוטיה. אנחנו קבקבנו אותו בברייתא, והגמרא כאן שואלת מה זה. אמר רבא בר חנה, קיטונה דצלה. צלה זה מלבוש של אור. עכשיו אנחנו נסתכל בתוספות, קיטונה דצלה, פירוש מלבוש אור, ויוצאים בשבת להגן מן הגשמים. אנחנו חוזרים לגמרא, תניא, יוצאים שוב פעם בשבת. בשבת כמובן העסק הוא עניין הוצאה, איסור הוצאה בשבת, מה שאדם לבוש בו פריטי בגד שהוא לבוש בהם אין שום בעיה כידוע, אבל למסע, לסחוב מטענים, הרי זה אסור. אז יוצאים בסק עווה ובסגוס עווה. סגוס זה מין סק עווה יותר מיריה, הוא ביריה ובחמילה מפני הגשמים. אנחנו נסכר בראש, מפני הגשמים, סליחה, דיבור מתחיל, יוצאים בשקים בשבת ואין בהם משום מסוי, כי דרך לצאת בהם מפני הגשמים, והוא הדין בלא גשמים, נמי שרו, גם מותר. ממשיך הגמרא, אבל לא, כלומר לא יוצאים בשבת ב תיבה ולא בקופה ולא במחצלת מפני הגשמים, הוא לא יכול להפוך את הכלים האלו על ראשו כדי לתגונן מהגשמים בשבת. הרי בשבת מותר רק דרך לבוש, לא בצורה כזאת. הרועים יוצאים בשקים ולא רועים בבעל אמור, אלא כל אדם, אלא שדיברו חכמים בהווה. בהווה כלומר ברגיל, היו אצל הרועים היו רגילים ללבוש שק. רבי יהודה אומר, הכל לפי הנודר, תניא, והנה הברייתא שהזכרנו, שרמזו עליו, הזכרנו שיבואר הדין של רבי יהודה, הכל לפי הנודר, והנה תניא, כיצד אמר רבי יהודה הכל לפי הנודר, היה לבוש צמר, והצער, הצער לו, היה לו צער מזה, ואמר, קונם צמר עולה עליי, אסור ללבוש, ומותר לטעון, הוא יכול ככה להיות לבוש נגיד בגדי כותנה, ולסחוב מטענים של צמר. היה טעון פשטם, אגב, הראש אומר, והוא הדינמי אם היה טעון צמר והזיע, זה כאילו, פשטן כאן זה לאו דווקא, אבל היה סוחב מטען של פשטן, והזיע, ואמר, קונם פשטם עולה עליי, מותר ללבוש, ואסור לטעון. עד כאן שיעורנו להיום.